יחזקאל פרק י"ז. הפרק שלנו מתחלק לשני חלקים. החלק הראשון הוא משל שיחזקאל ממשיל את עם ישראל לגפן שנוטע אותה נשר, שזה מלך בבל, ואנחנו נראה את כל התהליכים שהיא עוברת. והמסר העיקרי של המשל הזה הוא תוכחה לעם ישראל על כך שבמקום להקשיב לנביאים שאמרו להם להיכנע למלך בבל ולקבל את הכיבוש שלו ואת השלטון שלו, במקום זה הם מרדו בו וניסו לכרות ברית עם מצרים כדי לסלק את עול מלכותו מעליהם. וכנגד זה הנביא מוכיח את עם ישראל ומבשר להם שבעקבות אי הביטחון שלהם בהשם, אי ההקשבה שלהם למצוות השם, הם יגלו לבבל. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, חוד חידה ומשול משל אל בית ישראל. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנשר הגדול, גדול הכנפיים, ערך העבר, מלא הנוצה, אשר לא הרקמה, בא אל הלבנון ויקח את צמרת הארז. מגיע לא סתם נשר גדול, הנשר הגדול, שזה הכוונה למלך בבל, שהוא היה באותה תקופה האימפריה החזקה ביותר באזור. הוא מגיע אל הארז, אל ראש הארז, הארז זה ביטוי לירושלים, ארז זה לבנון, ויושב על צמרת הארז. כלומר, הוא נשתלט עליה. את ראש יניקותיו כתף, ויביאו אל ארץ קנען, בעיר רוכלים שמו. אחרי שהוא נחת על הצמרת, כתף הנשר את היניקות, כלומר את הענפים הרכים של הארז הזה, ולקח אותם אל ארץ כנען. פה לא הכוונה ארץ כנען במובן שאנחנו רגילים, אלא ארץ סוחרים. כנעני זה לפעמים במשמעות של סוחר. כן, כמו שאנחנו אומרים באשת חי. בכל אופן, אז כן, בעיר אוכלים שמו, זה תקבולת. ארץ כנען, בעיר אוכלים שמו. כלומר, הוא ייקח את הנבחרים שבכם, ופה הוא רומז בעצם לגלות החרש והמסגר, גלות יהויכין, שהייתה 11 שנה לפני חורבן הבית, וישים אותם בבבל. ולמה דווקא מדמים את זה לארץ כנען ועיר אוכלים? אולי כי אחת המטרות של נבוכדנצר, כשהוא לקח את ראשי העם, חוץ מזה שהוא רצה להחליש את השלטון של ישראל פה בארץ, הוא רצה אולי גם שהם יפתחו את המסחר שם בבבל. ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשדה זרע, כך על מים רבים צפצפה שמו. כלומר, אותו נשר, אותו נבוכדנצר מלך בבל, לקח מזרע הארץ, כשהוא הגיע שם לארז הזה, הוא לקח מזרע הארץ וטמן אותו באדמה. כלומר, נבוכדנצר לקח מהשלטון הישראלי שהיה בארץ, והמליך אותו על ישראל. כלומר, הוא לא כבש את עם ישראל ושם שם מושל בבלי, אלא הוא נתן לעם ישראל להמשיך שלטון ישראלי. והוא בעצם לקח את בנו של יהויכין, צדקיהו, והמליך אותו על ממלכת יהודה. זה הכוונה שהוא לקח מזרע הארץ ויתנהו בשדה זרע. כך על מים רבים צפצפה שמו. כלומר, הוא נתן לו תנאים טובים. פה הנביא בעצם בא להגיד, אתם, נבוכדנצר, נתן לכם יחסית תנאים טובים, הוא נתן לכם להמשיך, למרות שאתם מרדתם בו ולא הייתם בסדר, הוא עוד היה ערך אפיים אתכם, והתיר לכם להמשיך את המלוכה על ידי בנו של המלך המורד, שאותו הוא לקח אל בבל יהויכין, נתן לכם להמשיך, נתן לכם תנאים טובים, הוא שתל, הוא זרע את הזרע על מים רבים, על מקום שיש בו מים רבים שישקו אותו, שם אותו כמו עץ הצפצפה, שזה סוג של ערבה ששותה הרבה מים ונוטעים אותו ליד כמו ערבי נחל, ליד מקור מים. ויצמח ויהי לגפן סורחת שפלת קומה לפנות דליותיו אליו ושרשיו תחתיו יהיו. ותהי לגפן ותעש בדים ותשלח פורעות. כלומר, נבוכדנצר כשהוא שתל את הזרע, את הזרע הזה, כוונתו הייתה שתצמח מזה גפן, שהמיוחד בה הוא שהענפים שהיא שולחת הם לא עולים למעלה כדרך העצים הרגילים, אלא זה פונה הצידה וכאילו מתכופף. כלומר, נצר רצה ש... שמצד אחד יהיה שלטון ישראלי, מצד שני שידעו שהם כפופים למלך בבל. סורחת, זה הכוונה משון, כמו שכתוב, סרח העודף ביריות האוהל, שזה סרוח, שזה מסתרך. כן? שפלת קומה שתהיה מושפלת, לפנות דליותיו, דליותיו זה אלה שבדרך כלל הענפים שמודלים כלפי מעלה, משון, כן, עודך שם כדיליטני, הגבעת אותי, להגביה. אז במקום זה הם יהיו הצידה, הם יהיו כפופים, יכירו את ה... בשפלותם. והיא נשר אחד גדול, גדול כנפיים ורב נוצה, והנה הגפן הזאת כפנה שרשיה עליו, ודליותיו שילחה לו להשקוט אותה מערוגות מטעה. פתאום מגיע נשר אחר, שהוא לא נקרא הנשר הגדול, אלא נשר גדול, ופה הוא מרמז למלך מצרים, שגם היה ממלכה חזקה, אבל לא הייתה אימפריה באותו זמן. והיא כאילו רוצה, הנשר הזה רוצה לקחת את הגפן אליו. כלומר, יותר מי שהוא רוצה, הגפן עצמה פונה אליו. כן, הגפן הזאת כפנה שרשיה עליו. כפנה זה מלשון, זה סיכול יצורים של כנפה. לחנף בארמית זה לאסוף. כמו כינופיה, לאסוף. כלומר, היא אספה את כל השורשים שלה והפנתה אל הנשר הזה. ואת כל הדליות שלה היא שילחה אליו שהוא ישקה אותה. כלומר, היא בעצם בגדה בנשר הראשון, שהוא זה שזרה אותה שם, והוא זה שנתן לה, שם אותה ליד מים רבים להשקוט אותה, והיא בעצם בוגדת בו ופונה עכשיו אל הנשר השני, החלש יותר, ומבקש ממנו שהוא יטפל בה. כן, ככה עם ישראל בגדו בנבוכדנצר, בהתחייבות שהם התחייבו לו, כמו שאנחנו נראה בהמשך, ופנו אל מלך מצרים כדי לסלק מעליהם את נבוכדנצר. אל שדה טוב, אל מים רבים היא שתולה, לעשות ענף ולשאת פרי, להיות לגפן אדרת. כן, כאשר נטע אותה נוטע, אז שוב, נטע אותה במטרה שהיא תהיה, תצמח גפן אדרת, אדירה, ושם אותה במקום עם מים רבים. כלומר, הוא מדגיש פה את כפיות הטובה של הגפן כלפי הנשר הגדול שנטע אותה. אמור, עכשיו תגיד לעם ישראל, עכשיו בעצם הוא עובר לעונש שלה. אמור, כה אמר אדוני אלוהים, תצלח, הלו את שרשיה ינתק ואת פרייה יקוסס ויבש, כל תרפי צמחה תיבש, ולא בזרוע גדולה ובעם רב למסעות אותה משרשיה. כן, אתה, מה, היא מצפה להצליח כשהיא בוגדת בנשר הראשון ופונה אל הנשר הקטן יותר, שיתפל בה? הרי ברור שכשהנשר הראשון יגיע ויראה שהיא בגדה בו, אז הוא יכעס עליה. אז את שרשיה ינתק. את פרייה יקוסס ויבש, יקוסס זה לחתוך, לכרות. כל תרפי צמחה, כל העלים שצמחו בה, התייבשו בעקבות הקריטה. ולא מזרוע גדולה ובעם רב למסות אותם משרשיה. לא יבוא הנשר השני בחוזק, בעם רב, לנסות להושיע אותה. והנה שתולה תצלח, הלא כי געת ברוח הקדים תיבש יבוש. על ערוגות צמחה תיבש. כן, גם אם משום מה היא כן תישאר שם נטועה, והנשר הראשון לא יכעס עליה ויעקור אותה, אבל תבוא רוח קדים, שזה רוח מזרחית שהיא ידועה בחמימות שלה ובכוח היובש שלה, שהיא מייבשת, והיא תייבש את כל מקורות המים של הגפן הזאת, ובסופו של דבר היא תמות. כלומר, כך או כך, או שהנשר יבוא ויכרות אותה, או שתבוא הרוח ותייבש בסוף, היא לא תישאר נטועה באדמתה. והנמשל ברור, כלומר, יבוא נבוכדנצר, יראה שבגדתם בו ויזרוק אתכם מכאן. ועכשיו, יחזקאל עובר לנמשל. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. אמור נא לבית המרי, הלא ידעתם מה אלה. אמור הנבא מלך בבל ירושלים, ויקח את מלכה ואת שריה, ויבא אותם אליו בבלה. יחזקאל משתמש פה בביטוי קשה, בית המרי, על המרידה שלהם, והמריות שלהם לשמוע אל דבר השם ולהתחייבות שלהם כלפי נבוכדנצר. כן, אז הוא אומר, קודם כל, הוא ייקח את מלכה ואת שריה ויביא אותם אליו בבלה, וזה כמובן מתכוון לגלות יהויכין. הוא לקח את המלך, את השרים שלו, את אמו גם, את כל הצולה, לקח אותם והגלה אותם לבבל, ושם במקומו את צדקיהו בנו. ויקח מזרע המלוכה את צדקיהו בנו, ויכרות איתו ברית, ויבא אותו בעלה, ואת אלי הארץ לקח. שוב, את אלי הארץ הוא לקח לבבל, אלי מלשון חוזק, את כל החזקים, את כל האנשי הכוח והשלטון, והשאיר את צדקיהו, שהוא יישאר נאמן, והשביע אותו, הביא אותו בעלה, בשבועה, בכללה של מפר הברית, והשביע אותו שיהיה נאמן לו. להיות ממלכה שפלה, לבלתי התנסה, לשמור את בריתו לעומדה. מה היה תוכן השבועה? שצדקיהו נשבע לו שהוא ימשיך להיות שפל כלפיו, שהוא ימשיך לבלתי התנסה, שהוא לא ינסה למרוד בו, שהוא יהיה כפוף אליו, לשמור את בריתו. וימרוד בו לשלוח מלאכיו מצרים, לתת לו סוסים ואמריו, היצלח, הימלט, העושה אלה, והפר ברית ונמלט. אחי הוא מעלה בדעתו שהבגידה שלו במלך בבל תצליח, והוא יצליח למלט את נפשו מעונש. יש פה בעצם טענה כפולה של השם כלפי צדקיה. הוא גם, הוא הפר ברית, שזה דבר חמור, כי אדם נשבע בהשם, הדבר מסוים ומפר את השבועה, זה דבר חמור. זה כאילו מראה שהקדוש ברוך הוא לא חשוב בעיניו לשמור את השבועה שהוא נשבע בשמו. והדבר השני החמור הוא שהוא סירב לשמוע לדברי הנביאים שאמרו לו תיכנע למלך בבל. והוא לא נכנע להם, בניגוד לדברי הנביאים. חי אני נאום אדוני אלוהים, אם לא במקום המלך הממליך אותו, אשר בזה את עלתו ואשר הפר את בריתו, איתו בתוך בבל ימות. כן, אותו מלך בוגדני, צדקיהו, שבגד בשבועה, בגד בהשם שציווה אותו לשמור על השבועה, והפר את הברית לכרות ברית עם מצרים, הוא עצמו יענש שהוא יובא לבבל ושם ימות. ולא בחיל גדול ובקהל רב יעשה אותו פרעה במלחמה, בשפוך סוללה ובבנות דייק, להכרית נפשות רבות. כן, שלא יחשוב לעצמו שבגלל שהוא קרת ברית עם מצרים, אז עכשיו כאשר נבוכדנצר יגיע לירושלים, ישים סוללה, שזה תל אפר כדי שיוכל לכבוש את העיר, או דייק, שזה מגדל כזה, מצודה כזאת, שנועדה גם כן לגישה נוחה אל החומה כדי שיוכלו להיכנס אל העיר, שלא יצפה שפרעה, כשהוא ישמע על המצור, על ירושלים, הוא יבוא לעזור לו. לא, פרעה יפנה עורף, או יפחד, ולא יבוא לעזור את צדקיהו במצוקתו. ובזה עלה להפר ברית, והנה נתן ידו, וכל אלה עשה, לא ימלט. כן, שוב חוזר הנביא ומדגיש את סיבת העונש. צדקיהו ביזה את השבועה ואת העלה שהוא נשבע למלך בבל. נתן ידו, תקיעת כף, נתן את המילה שלו לנבוכדנצר, והפר את דבריו. לכן כה אמר אדוני אלוהים חי אני, אם לא עלתי אשר בזה ובריתי אשר הפיר, ונתתיו בראשו, ופרסתי עליו רשתי, ונתפס במצודתי, ואבי אותי ובבל, ובלה, ונשפטתי איתו שם, מעלו אשר מעל בי. כן, מה הוא חושב, שהוא יצליח להימלט ממני? אני אפרוס את רשתי עליו, אני אדאג שהוא יתפס, כי באמת מסופר במלאכים, סוף מלאכים ב', שצדקיהו ניסה להימלט דרך מחילה כזאת, ניסה להימלט מירושלים, הוא וחיילים שאימו, אבל בערבות המדבר, בבקעת הירדן, תפסו אותו הבבלים, לקחו אותו לריבלטה, בדרך לבבל, שמה שחטו את בניו לעיניו, ומיד ניקרו את עיניו כדי שהתמונה האחרונה שתהיה לו בראש, ממה שהוא יוכל לראות, זה את בניו נשחטים. וכל זה יהיה לו בגלל הפרת השבועה החמורה שהוא נשבע לנבוכדנצר. כן, אז הוא נשפטתי איתו שם. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אני כאילו יבוא עם צדקיהו לבבל, כביכול לפני נבוכדנצר, ואני אשפט איתו, אני אבוא אל השופט ויגיד, תגיד אתה מי הצודק, מי פה צריך להיענש. ואת כל מברכיו בכל אגפיו בחרב ייפולו, והנשארים לכל רוח ייפרסו, וידעתם כי אני אדוני דיברתי. כן, כל האלה שברחו יחד איתו, החיילים שברחו יחד עם צדקיהו, בכל אגפיו, כל הצדדים מכל הכיוונים, או שבחרב ייפלו, ואלה שלא, אז הם לכל רוח ייפרסו. הם יפוזרו בגלויות. כה אמר אדוני אלוהים, ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה, ונתתי מראש יונקותיו רך יקטוף, ושתלתי אני על הר גבוה ותלול. פה אומר הקדוש ברוך הוא נבואה שהיא כבר מכוונת לאחרית הימים, שבסופו של דבר אני, בשונה מצדקיהו שבגד, אני אבוא ואקח, כלומר מהכוונה, חוזרים למשל של הנשר, אז הנשר, הגפן הפנתה עורף לנשר הראשון, אז פה אומר הקדוש ברוך הוא, אני אבוא ואקח מצמרת הארץ הזאת שהנשר הראשון הגיע אליה, אקח משם אחת מיונקותיו, מענפיו הרכים, הרעננים של הארז, ואשתול אותה על הר גבוה ותלול, על מקום שכולם רואים אותו. זה הכוונה למלך המשיח, שהוא יאיר את כל העולם, וכל העולם יראה את אורו של המשיח וירצה להתקרב אליו, כמו שאנחנו מכירים מהנבואות של תחילת ספר ישעיהו, שהמשיח ימשוך אליו את כל הגויים, וכל הגויים יבואו וירצו לשמוע את תורת השם מהמשיח. בהר מרום ישראל אשתולנו, ונשא ענף ועשה פרי, והיה לארז אדיר, ושכנו תחתיו כל ציפור כל כנף, בצל דליותיו תשכונה. כן, שוב פעם, הוא ממשיך עם התיאור הזה של המשיח, שאני אתה את הארז הזה בראש מרום, בהר מרום ישראל, ההר הגבוה שבארץ ישראל, שזה הכוונה כמובן לירושלים, לא גבוה מבחינה טופוגרפית, אלא מבחינה רוחנית. ישתול אותו על ירושלים, והוא יגדל, יצמח, יעשה פירות יפים, ויהיה לארז אדיר, וכולם יבואו לחסות בצילו של הארז הגדול הזה, והכוונה כמובן לכל העמים, גם לעם ישראל כמובן, אבל כל ציפור, כל כנף, כל אחת מהציפורים שדרכן לדור על ענפי העץ, כולם תבונה לשכון תחת העץ הזה. וידעו כל עצי השדה, כי אני אדוני השפלתי עץ גבוה, הגבעתי עץ שפל, הובשתי עץ לח והפרחתי עץ יבש, אני אדוני דיברתי ועשיתי. כן, בסופו של תהליך, אני אקח את המלכים הגאוותנים, המתנשאים, מלך בבל שהתנסה על ישראל והשפיל אותם, ואני אמנם עכשיו ציוויתי אתכם להיות כפופים תחתיו ולא לבגוד בו, אבל באחרית הימים מתהפך הדבר ומלכות בית דוד תחזור למקומה הראשון, וכל המלכים הגאוותנים ישפלו, והמלכים שעכשיו הם שפלים, מלכי בית דוד תעלה קרנם, והם יזכו, המלך המשיח בן דוד יזכה להאיר לכל העולם באורו.